אנחנו עצרנו באמצע סימן עין ב', אנחנו נמשיך, אין הרבה מה לחדש בסימן הזה, בטח אחרי כל מה שאמרנו בפעם הקודמת, ונעבור לנושא הבא שהוא נושא מאוד מאוד מרכזי, חשוב, יסודי, שבו נרחיב את העיסוק בעיקר היום ובהמשך. אז אנחנו בסעיף ג', סימן עין ב', סעיף ג', העם העוסקים בהספד, בזמן שהמת מוטל לפניהם, כן, מדבר פה כרגע בית קברות, או שעושים את ההספדים, בית ההספדים, וכולם עסוקים בהספד, הכוונה היא שומעים את ההספד, הרי שיש הספדים, הכוונה היא בן אדם אחד אומר, עומד, וכל השאר מדבר, וכל השאר שומעים, מקשיבים להספד. אז מה עושים אותם הציבור שבעצם מקשיבים, והגיע הזמן קריאת שמה? נשמתים אחד אחד וקוראים ומתפללים. כן, הם בעצם אנשים יכולים למצוא את הזמן, אין להם דין של עוסק במצווה פטור מן המצווה, כי אין סיבה בעצם לפתור אותם, הם יכולים ללכת הצידה, להגיד קריאת שמה. כמובן שפה כתוב אחד אחד, ראוי לשאוף, לנסות, בכל הסוגיה הזאת, ודאי בעניין של תפילה, להשתדל גם להתפלל במניין, ולא רק לומר קריאת שמה ולהתפלל. אבל על מניין, אנחנו נדבר על זה בהמשך, שנסיים את הלכות קריאת שמה, שם נדבר הרבה על סוגיית המניין. זה פחות קריטי וחשוב מאשר עצם התפילה, וכל שכן, זה פחות חשוב מעצם אמירת קריאת שמה. לכן פה כאילו זה נראה כאילו כל אחד יתפלל לבד. שוב, אם יש איזשהו אילוץ, אז אפשר לוותר על מניין כדי לקחת חלק בהספד. כמובן שכשעובר זמן קריאת שמה, אם יהיה לך אחרי זה זמן, אז תחכה ותתפלל במניין אחר כך. אין המת מוטל לפניהם, הם קוראים ומתפללים, והעונן יושב ודומם. כן, כלומר, האדם שמתו מוטל לפניו כמובן, כלומר שהוא עוד לא קבר את מתו, לא חייב במצוות, ראינו את זה בסימן הקודם, ולכן הוא לא אומר כלום, אבל הם יכולים להתפלל. אי אפשר, כפי שראינו בסוף הסימן הקודם, להתפלל ולהגיד קריאת שמה וכדומה, בדלת אמות של קבר או בדלת אמות של המת, כן? גם אם זה לא קבר, אם המת נמצא פה, אז אסור להגיד קריאת שמע, אסור להתפלל, אסור ללמוד תורה בסביבה שלו. דבר היחיד שאומרים זה או קדיש או תהילים לכבוד המת, ואז זה לא נחשב לעג לרש, כי כל ההתכנסות וכל התהילים וכל הקדיש וכל מה שאומרים, זה בעצם לכבודו ובשבילו. אנחנו מדברים פה על קריאת שמע שזה לא בשבילו, זה בשבילי, כי אני צריך עכשיו להתפלל, מה אני אעשה? הלוויה בזמן התפילה. אז זה אסור לקרוא ולהגיד בתוך דלת אמות של הקבר וגם בדלת אמות של המת. לכן זה בעצם, יש פה את ההבדל שאם אם המת מוטל לפניהם, הם לא יכולים לקרוא ממש לפניו, צריכים לצאת החוצה מהחדר, מהמקום שנמצאים בו. ואם המת לא מוטל לפניהם, אז מישהו יהיה אבל אחרי ש... כלומר, אחד משבעת הקרובים שבעצם נוהגים עליו אבלות, הוא למעשה פטור מקריאת שמע ותפילה. כל השאר יכולים להתפלל במקום, כי הם רק מחכים, או בשלב של שלב ביניים כזה, שהמת לא מוטל לפני. סעיף ד' קברו את המת וחזרו אבלים לקבל תנחומים. כל העם הולכים אחריהם ממקום הקבר למקום שעומדים שם האבלים לעשות שורה לקבל תנחומים. זה נהוג גם בימינו לעשות את זה. מי שיצא להיות בהלוויות, שבעצם עד סוף ההלוויה, אחרי הקבורה, אז האבלים עוברים ועושים להם שורה. מה הכוונה? שתי שורות של אנשים, והם עוברים בעצם בין שתי השורות האלו. וכולם אומרים להם את המשפטים שאומרים לאבלים, מן השמיים תנוחמו, המקום מנחם אתכם וכו', וזה נקרא שורה. עכשיו, הזמן ביניים הזה, זה לוקח זמן, לא עושים את השורה על הקבר, עושים את זה בדרך כלל באיזשהו נקודת יציאה מהחלקה של הבית קברות, או בכלל מהבית קברות עצמו, ולכן זה זמן ביניים. בזמן ביניים הזה, אומר לנו השולחן ערוך, אני ממשיך לקרוא, אם יכולים העם להתחיל ולגמור אפילו פסוק אחד קודם שיגיעו לשורה, יתחילו. ואם לאו, לא יתחילו. כלומר, אם הם יכולים לקרוא בזמן הזה קריאת שמה, פסוק אחד, הפסוק הראשון, לפחות שיגידו פסוק ראשון דאורייתא, יגידו. אם גם זה הם לא יכולים, כי זה ממש צמוד, אז לא יגידו למה. מהדין שאמרנו כבר, גם הפעם שעברה עסקנו בזה הרבה, העוסק במצווה, בתור במצווה. זה לא שהאדם שומע כרגע את ההספד, אז תלך שנייה, אתה לא עוסק במצווה, אתה לא תרוד במצווה. אבל כשאתה עומד בשורה ואתה אומר, המקום מנחם אתכם, איך אתה יכול להגיד תוך כדי קריאת שמע? בלתי אפשרי. אז אתה עוסק במצווה, פטור מן המצווה. ולכן אתה, בכזה מצב, אתה תהיה פטור מקריאת שמע, וגם זמן קריאת שמע יעבור ואתה תפסיד, עדיין אתה פטור. שוב, זה מקרים מאוד מאוד קיצוניים, כי השורה זה לא לוקח הרבה זמן. ואם זה לוקח זמן, זה בדרך כלל ההתארגנות לפני זה, אז יש לך זמן. אבל אם זה קורה איכשהו ויעבור זמן קריאת שמע, אז יעבור, עדיין אתה עוסק במצווה, פטור במצווה. אז אם יכולים העם להתחיל לגמור אפילו פסוק אחד קודם שיגיעו לשורה, יתחילו, ואם לאו, לא יתחילו. אומר לנו הרמ"א, אם יש שהות ביום לקרות אחר כך, כן, כאילו, שאם יש שהות ביום לקרוא אחר כך, הוא כאילו בעצם, הוא לא מוסיף הוספה משמעותית בדבר הזה. מה שהוא רוצה רק להגיד, זה שאם לא יהיה אחר כך זמן לקרוא קריאת שמע, אז כל עוד, אפילו אם הם עומדים בשורה, כאילו זה מין חלוקה כזאת. אם הבן אדם עומד בשורה, אז ועוד לא התחילו לנחם, להגיד את המקום מנחם אתכם, אז מצד האמת אתה עוד לא ממש עוסק במצווה, המצווה היא לא לעמוד בשורה, המצווה היא לנחם את האבלים בשורה, אז בכזה מצב, אם לא יהיה לך אחרי זמן לקרוא קריאת שמע, שהוא מדבר על כמה שניות כבר, אז תקרא עכשיו קריאת שמע, כי אתה עוד לא התחלת ממש במצווה. אבל אם יש לך זמן לקרוא קריאת שמע, אז כמה שאתה כבר עומד בשורה, אומר לנו הרי מה, אתה לא צריך להתחיל להגיד, זה מספיק חשוב העיסוק במצווה שאתה עושה כרגע, כדי לפתור אותך לחלוטין מקריאת שמע עכשיו, כי אתה תוכל להגיד את זה בצורה מסודרת אחרי זה, כי מסתמן שיהיה לך זמן אחרי השורה הזאת, לא יעבור עוד זמן קריאת שמע, אז עדיף שתחכה. זה בעצם ההוספה של הרמ"א, שוב, זה משהו קטן, כן. סעיף ה', העומדים בשורה לנחמו, הפנימיים שרואים פני האבל פטורים, והחיצונים שאינם רואים פני האבל חייבים. כן, מי שרואה פני האבל הוא בעצם עיקר המנחם, זה איזשהו מנהג שהיה, נגיד, אלפים של אנשים עושים את המצווה של השורה, אז לא עושים להם שורה עכשיו, האבלים יצטרכו ללכת קילומטרים, שכולם יוכלו לראות אותם, אלא זה עושים טווח מסוים, אין לזה הגדרה כמה בדיוק, ויש פשוט כאלה שיעמדו בכמה שורות, כלומר, לא רק שורה, שתי שורות של בן אדם אחד בכל מקום, אלא אחריו יעמדו עוד הרבה אנשים, אז הפנימיים הם בעצם ממש עוסקים במצווה, החיצוניים אמנם עוסקים במצווה, אבל אפשר גם בלעדיהם, אפשר בלעדיהם, אז תגיד, קריאת שמע, מצווה מדאורייתא, ולכן אין סיבה שאתה תיפטר מקריאת שמע בכזה מצב. עד כאן זה בעניין הזה של עוסק במצווה פטור ומצווה, בהקשר ישיר לדיני אבלות ודיני ניחום אבלים וכו'. נושא חשוב, אבל פחות פרקטי הלכה למעשה, בגלל שתמיד אפשר למצוא את הזמן להתפלל ולקרוא קריאת שמע. אנחנו עכשיו נכנסים למסכת סימנים לא קצרה, שעוסקת בעניין מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד קריטי, לא כל סעיף פה יהיה חשוב וקריטי והלכה למעשה, אבל הסימנים בכללם הם סימנים מאוד חשובים. אמנם זה נאמר פה לגבי קריאת שמע, אבל זה לגבי כל דבר שבקדושה, ויותר מזה זה לגבי כל התנהלות מול נושא של עריות, כל נושא, הרבה מאוד מדיני הצניעות בכלל, מוכרים לכולנו, קול באישה ערווה, שיער באישה ערווה, נלמדים ממש מהסימנים שאנחנו נראה אותם עכשיו, לא מהסימן היום, אבל מהסימנים הבאים, ולכן הנושא הזה מאוד מאוד חשוב, מאוד יסודי, משתדל להרחיב את העניין, כמו שהשולחן ערוך והרמ"א בעצמם ירחיבו את העניין מעבר לעיסוק הספציפי בקריאת שמע, אלא בכלל לכל דיני צניעות ועריות, תלו שלט בישיבה, תגידו שזה שיעורים חובה, זה נושאים מאוד מאוד חשובים, הנושאים האלה. אני רוצה לעשות איזו הקדמה קצרה לנושאים האלה, כדי שיעזור לנו יותר להבין את הדברים האלו לאורך הסימנים הקרובים. כל נושא הזה של אמירת דבר שבקדושה בפני ערווה, יש לו מקורות מדאורייתא. כלומר, יש איסור מדאורייתא, אם אדם מסתכל על ערווה, אני עוד לא נותן כרגע מה זה ערווה, מה זה כל אישה לא צנועה, לא, אני לא נותן את ההגדרות, ההגדרות נגיד בהמשך, את ההגדרות הממש הלכה למעשה, נגיד בהמשך, נותן כרגע את ההגדרות. יש מציאות כזאת, שאדם שאומר דברי תורה ועומדת כנגדו, יש כנגדו ערווה, הוא עובר על איסור דאורייתא. הוא רוצה להגיד, לקרוא קריאת שמע, להגיד דברים שבקדושה, לעשות מצווה, בסוף הוא עושה עבירה. אז זה בעצם היסוד הראשון. עכשיו, חלק מה שאני אומר עכשיו זה דאורייתא, חלק דה רבנן, אמרתי, נראה את כבר בכל מקרה לגופו בהמשך. יש לנו בעצם שני חיובים או שני עניינים בנושא דיני האמירת דבר שבקדושה בפני ערווה. כלומר, מה זה בפני, או בהגדרה של המילה בפני? מה הכוונה בפני? אני צריך למעשה ששני אזורים שלי בגוף יהיו מנותקים מהערווה. עכשיו, כשאנחנו אומרים ערווה, זה לא רק שהערווה עומדת או עומד, כפי שעוד מעט רגע נראה, מולי, כלומר, נגיד אדם, גם גבר, ערום, עומד מולי, אלא זה גם יכול להיות הערווה של האדם עצמו, שהיא גם צריכה בעצם להיות מכוסה בשביל שאני אוכל להגיד דברים שבערווה. אז יש שני אזורים בגוף שלי שבעצם צריכים להיות, שצריך להיות מחיצה בינם לבין הערווה. שלי, כל שכן של אחרים. אחד, זה העיניים, הראייה. לא יכול להיות מצב שבן אדם יוכל לראות את ערוותו ולהגיד מילי דקדושה, קריאת שמע, תפילה וכו'. אסור. והדבר השני, זה הלב. שבעצם הלב עצמו צריך לחשוב כאילו יש על הלב עיניים, האם הלב מנותק מהערווה או לא מנותק מהערווה? כלומר, האם יש דבר שחוצץ בין הלב לערווה או אין דבר? אם אין דבר שחוצץ, אז זה גם בעייתי. אז כאילו אמרתי על הלב יש עיניים והוא כרגע רואה את הערווה, לכן צריך חציצה בין שני הדברים האלו לערווה. קודם כל על הערווה של אדם עצמו, ובהמשך גם נראה, בהמשך כבר מהתחלה, אבל דבר כמובן, גם כן מדובר על ערווה של אדם אחר, אפילו אם הוא גבר, כל שכן אם הוא אישה, כפי שנראה, אם היא אישה, כפי שנראה בהמשך. דבר שני, עיקרון מאוד 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 חשוב בנושא של ערווה, וההבדל בין זה לבין אמירת קריאת שמע ודברים שבקדושה כנגד צועה וכנגד דברים מסריחים, דברים מגעילים, שזה בעצם יהיו המספר סימנים מיד אחרי שנסיים עם הערווה, ישר נעבור לאמירת קריאת שמע, דברי קדושה בפני צועה. הבדל המהותי בין שני הדברים האלו זה שאנחנו, שבערווה מותר שיהיה ערהור כנגד הערווה. מותר להרהר כנגד ערווה. כלומר, כל מה שאמרנו עד עכשיו זה אסור לדבר, כלומר להוציא בפה את המילים. אסור להגיד קריאת שמע, קריאת שמע לא יוצאים בערהור הזה. קריאת שמע או כל אמירה בפועל, בפה, בשפתיים של דברי תורה, אסור כנגד הערווה. אבל מותר להגיד דברי תורה, מותר להרהר בדברי תורה, כאשר אדם עומד מול ערווה. שוב, אמרתי את הפרטים שזה נראה בהמשך. למשל, אבל זה הדוגמה הקלאסית של זה, ואדם נמצא עכשיו מתקלח. הלב שלו רואה את הערווה, העיניים שלו רואות את הערווה של עצמו, כן? אז להגיד דברי תורה אסור לו במקלחת. אבל להרהר בדברי תורה מותר, מצווה, כי מצווה גם לא מותר. לעומת זה, בעניין של צועה, של דברים מסריחים, של שתן, צועה, דברים כאלו, את הפרטים נראה מהמשך, אסור גם להרהר נפקא מינה. בשירותים למשל, אסור להרהר בדברי תורה. אסור. מי שמהרהר, שוב, אמרתי, דאורייתא דרבנן, נראה בהמשך, אבל זה ודאי אסור. בערווה מותר. זה בעצם ההבדל המרכזי. אמרתי, יש עוד כמה הבדלים, נראה את זה בהמשך, אבל זה קודם כל אמרתי כאיזשהו שהוא הקדמה, כי כל הזמן אנחנו מתעסק סביב זה. ליבו רואה את הערווה, עיניו רואים את הערווה, הרהור מותר וכו'. אמרתי חלק מהדברים דאורייתא דרבנן. אנחנו לאט לאט עכשיו נתחיל בסימן היום. סימן ע"ג, ובהמשך ניכנס לסימנים היותר מהותיים ומרכזיים בכל ענייני צניעות בכלל, שסימן ע"ד, ע"ה, ומקווה שנצלח את זה בהצלחה. סימן ע"ג, סעיף א', שניים שהיו ישנים בתלית אחת ובשר שניהם נוגעים זה בזה. מדובר פה על דבר שהיום פחות מצוי, גם בגלל הרבה מאוד מהקלקולים של העריות שיש בנושא של האנשים עם הנטיות הפוכות, אז זה הרבה פחות קורה המקרים האלו, אבל צריך לדון את המקרים, גם אם אין להם יותר מדי השלכה למעשה, כי לפעמים זה כן יש השלכה למעשה. אז מדובר פה על מצב שאנשים היו ישנים, בתלית אחת הכוונה היא שלא היו ישנים בכלל עם שום בגד, אין עליהם שום בגד, וגם על החבר שלהם אין שום בגד. אומר, היום זה פחות קורה, ואם זה קורה, אז בדרך כלל במקומות מאוד מאוד בעייתיים, מבחינת ענייני הראיות, אבל בהנחה שזה קורה, ובשר שניהם נוגעים זה בזה. מדובר על הגוף עצמו, לא על הערווה בהכרח, אלא על הגוף. גוף נוגע בגוף. לא יקרא קריאת שמע, אלא אם כן הייתה תלית מפסקת ביניהם, ממותניהם ולמטה. כלומר, יש לנו פה בעצם עוד עניין. כיוון שהם נוגעים אחד בשני, אז המגע עצמו של אחד בשני, גוף בגוף, יש פה בחינה מסוימת של ערעור עבירה, ושוב, צריך לזכור, גם אם בפועל האדם אומר, אני אין לי ערעור עבירה בכזה מצב, עדיין אסור לקרוא קריאת שמע בכזה מצב. פה מדובר על מצב שלא בהכרח הלב רואה את הערווה, לא העיניים רואים את הערווה, מסיבה מאוד פשוטה, כי הוא, כל אחד נגיד, שוכב הפוך אחד מהשני, בסדר? לא שוכבים פנים כנגד פנים, אלא כל אחד עם הגב אחד כלפי השני, אפילו אם גב נוגע בגב, עדיין אסור להגיד ככה קריאת שמע, וכמובן כל מילי דקדושה אסור בכזה מצב, כל עוד שאין תלית מפסקת ביניהם. הכוונה היא שצריך שיהיה תלית או כל בגד שלא יהיה שיפסיק בין שני האנשים האלו שנמצאים כרגע באותה מיטה ונוגעים אחד בשני. אם הם לא נוגעים אחד בשני, אז למעשה יהיה מותר על פי הכללים שאמרנו בהקדמה. כלומר, אם יש מצב שהלב של אחד מהם רואה את הערווה או גלוי, הערווה שלו או לערווה של חברו, אז זה אסור. אבל אם הם בעצם לא נוגעים אחד בשני, והם גב לגב אחד לשני, אפילו אם אין תלית מפסקת ביניהם, מותר להגיד בעצם במצב הזה קריאת שמע. אם הם פנים כנגד פנים, אז אפילו אם הם לא נוגעים זה בזה, אסור. כן, כי אז, עוד פעם, אם לא מחוסים, אז העיניים של האדם עצמו רואה את הערווה שלו, כי הוא לא יכול להיות הפוך, הוא לא יכול להיות עם העיניים לצד אחד והגוף שלו לצד שני, נכון? אז הוא תמיד...
לעצום עיניים, הוא לא יכול לעצום עיניים.
מה?
לעצום עיניים, אבל לא
לרואה. זה אנחנו נדון בזה במשך, אבל הלב שלו בכל מקרה לא יכול לעצום עיניים. לב לא יכול לעצום עיניים. כלומר, זה כאילו עיניים יכול לעצום, נראה את הגדרים שזה בסימן עין ד' אני חושב, עין ד', אבל הלב לא יכול לעצום עיניים. כלומר, הלב צריך שיהיה הפסקה. מבין? אז אם אין תלית עליהם, אז אין הפסקה. אז מה מפסיק בין הלב שלו לערווה שלו? בסדר, הוא איכשהו עם הערווה שחבר שלו, לא יודע, זה לא בקו ישיר. אבל הערווה שלו, זה תמיד יהיה. הלב לא יכול להיות בזווית אחרת מהרגליים. אז זה חשוף. אז זה יהיה אסור. כן.
אם הוא שוכב על הבטן?
אז בסדר, אז שוב, זה כיסוי. זה הכיסוי שלו. כן, אז צריך תלית שמפסקת ביניהם ממותניהם ולמטה, בכזה מצב, שיש כל בגד תחתון שלא יהיה, אז הוא למעשה כבר פתר את כל הבעיה, כי אז יש תלית שמפסקת ביניהם, ואז הם יכולים בעצם להגיד קריאת שמע, שוב, אם הוא, כלפי הערווה שלו עצמו, פתר את הבעיה שלא העיניים שלו רואים את הערווה ולא הלב, ויש איזו הפסקה. בסדר? כל העניין פה מדבר על איזה מצב שבעצם שני אנשים נוגעים אחד בשני, הגוף, הגב שלו נוגע בגב שלו, אבל כיוון שהחבר שלו לצורך העניין, יש לו תחתונים, יש לו איזה בגד מפסיק, אז מותר לו להגיד קריאת שמע, בהנחה שעם הערווה שלו הוא יסתדר בצורה זו אחרת מבחינת ההפסקים שהוא שם לעצמו. כן, סעיף ב'. רק נוסיף עוד משהו, אפילו אם הם מסתכלים אחד, פנים כנגד פנים, אם הם מחוסים, כלומר, אם יש תלית שמפסקת ביניהם, אז שוב, גם בזה אין בעיה, אפילו אם הם נוגעים גוף בגוף, כי בעצם יש פה איזו הפסקה מסוימת. סעיף ב', אם היה ישן עם אשתו, קורא בחזרת פנים לצד אחר, אפילו בלא הפסקת תלית, משום דחשיבה כגופו, ויש מי שאוסר ונכון לחוש לדבריו. כלומר, לכתחילה, אומר לנו השולחן ערוך, ככה אנחנו אומרים להלכה, שמי שישן עם אשתו, אפילו אם אין ביניהם שום הפסקת תלית ושניהם בלי בגדים, בריאה שהוא מסתובב לצד השני, מותר לו בעצם להגיד קריאת שמה, אפילו אם הגוף נוגע בגוף. כי הוא הסתובב בעצם לצד שני, צריך להבין את הסברה, מה זה אשתו כגופו, הרי ודאי שיש לו הרהור כלפי אשתו, אבל נניח כרגע את היותר לסוגיות בעיון, אבל זה בעצם הלכתחילה, אם יש איזה אילוץ וכו', אז הוא יכול בעצם להגיד, אבל לכתחילה ראוי להימנע. שוב, אני אסדר חוד שקצת בלבלתי את זה. לכתחילה, אדם צריך להימנע גם כאשר הוא עם אשתו, כאשר אין שום תלית מפסקת ביניהם, אפילו אם מסתובב לצד השני, אם לא פנים כנגד פנים, לא יגיד קריאת שמה ועניינים שבקדושה, אבל אם הוא עם הפסקת תלית ביניהם, הכי מינימלית שיכולה להיות, עדיין זה כבר מתיר את זה באזור הערבה, זה כבר מותר אז להגיד קריאת שמה וכל דבר שבקדושה. אני שוב מזכיר, מותר להרהר, זה תמיד, זה כל הדברים האלו פה, זה רק איסור אמירת דברים שבקדושה, הרהור בכל המקרים האלו למעשה יהיה מותר. סעיף ג', אם היה ישן עם בניו בעודם קטנים, מותר לקרות בחזרת פנים בלא הפסקת תלית. כלומר, כמו אשתו בעצם, ופה אין חומרה. אם הילדים קטנים, אז מותר עוד רגע נראה מה זה קטנים, אבל אם הילדים הם קטנים, מותר לקרות רק שהוא מסתובב, שוב פעם, להסתובב תמיד צריך, אפילו בלי הפסקת תלית. אפילו אם אין מה שמחסה את הערבה שלהם. ואם הם גדולים, צריך הפסקת תלית. סעיף ד', עד כמה הם חשובים קטנים? טוב, מה זה קטנים שמותר אפילו בלי הפסקת תלית, אם הוא רק מסתובב וזה מספיק? התינוקת שיהיו לו י"ב שנים, והתינוקת עד שיהיו לה י"א שנים, ואפילו הביאו שתי שערות, כלומר שזה סימן בגרות כזה, יש להם התפתחות פיזיולוגית מסוימת, אפילו הביאו שתי שערות, עד הגיל הזה מותר, עד שנה לפני הבר מצווה ובת מצווה בעצם. ובשנת י"ג לתינוק וי"ב לתינוקת, כלומר משנת י"ב הכוונה היא מהיום הולדת שלה, של 11, זה כבר מתחיל, שנת י"ב. מהיום הולדת של הילד בן 12, בעצם השנה לפני הבר מצווה ובת מצווה, בשנה הזאת מה קורה? אם הביאו שתי שערות, אסור בלא הפסק. ואם לא הביאו שתי שערות, מותר. כלומר, אם יש להם שינויים פיזיולוגיים בשנה הזאת, כבר זה יכול לגרום לעירור, ואז מתייחסים לזה כאילו זה בן אדם זר לחלוטין, וצריך גם, שני דברים, צריך גם הפסק בתלית, וגם להסתובב זה שלא כנגד זה, בשביל להגיד קריאת שמה. אם הם לא הביאו שתי שערות, אז גם עד יום הבר מצווה שלהם ויום הבת מצווה, עדיין נחשבים קטנים. מה? כן, אם אתה יכול לסובב רק את הפנים לכיוון הזה, וזה מסתדר, אז כן, אז צריך רק את החזרת פנים. אני לא צריך את כל הגוף. מה זה? כן, הוא אומר שצריך תלית מפסקת ביניהם. אם התלית מפסקת, אז לא צריך, אם יש תלית מפסקת ביניהם, לא צריך החזרת פנים בכלל. כל החזרת פנים זה כדי, כאילו, לייתר את העניין הזה של תלית, שתלית תפסיק ביניהם. צריך או זה ואו זה. כלומר, צריך, נכון, יכול להיות שקודם אמרתי משהו, צריך או תלית מפסקת, צריך תלית מפסקת, ובאשתו, בדיעבד, ובילדים הקטנים, אפילו לכתחילה, אפשר אפילו החזרת פנים בלי תלית שמפסקת. בסדר? שוב פעם, אני אמרתי קודם שצריך שני, זה לא נכון. צריך, אם יש תלית מפסקת ביניהם, מותר לקרוא קריאת שמה ככה, אפילו אם נוגעים זה בזה, אפילו פנים כנגד פנים. אם אין תלית מפסקת, אז באנשים מבוגרים זה לא עוזר, זה לא עוזר להחזיר פנים. באשתו, זה עוזר להחזיר פנים בדיעבד, כלומר אם יש דוחק, ובילדים קטנים, מהשורה נעוך זה אפילו לכתחילה, אפשר בהחזרת פנים בלי הפסקת תלית. כן, רק נסיים את הסימן. אז אם הם הביאו שתי שערות בשנת י"ב ושנת י"ג, כלומר בשנה כל השנה לפני הבר מצווה והבת מצווה, מותר, אם הביאו שתי שערות אסור להיות בלי הפסק תלית, אם הם לא הביאו שתי שערות, אומר שולחן ערוך, מותר. בשנת י"ג, ומשנת י"ג ואילך לתינוק, וי"ב לתינוקת, כלומר, מרגע הבר מצווה, הילד והילדה נחשבים לגדולים, אפילו לא הביאו שתי שערות, אסור. בכל מצב אסור, אסור להגיד איתם קריאת שמע בלא הפסק תלית. עדיין מותר להיות אדם עם בניו ובנותיו בלא הפסק תלית בלי קשר לקריאת שמע. כמובן שעם ילדים אחרים, זה האיסור שלו בעצם, ודאי אני מדבר עם מבחינת איסור, לא קשור לקריאת שמע, מבחינת איסור צניעות, אסור לאדם להיות במיטה אחת עם ילדה מגיל 3, שבעצם זה הזמן שהיא רואה לביאה, בלי אותם מחיצות. בסדר? בלי אותם כיסוי. נדבר על ילדה שהיא לא הבת שלו. בת שלו מותר לו אפילו יותר, אפילו היא גדולה, כי אנחנו אומרים שבעצם אין עירור עבירה, או יש עירור עבירה מאוד זניח ביחס אדם לבת שלו. אמרנו, הנושא הזה פחות, כמעט בלתי רלוונטי, לא יודע, אולי בעל ואישה, זה המצב היחיד שיכול להיות רלוונטי, הנושא הזה לעניין המדרת קריאת שמע. בסימנים הבאים, בעזרת השם, בפעם הבאה, נעסוק ממש ממש, בעיקר בסימן העיני, בכל נושא העריות, בדברים הכי הכי רלוונטיים, גם לעניין קריאת שמע ואמירת דברים שבקדושה. וגם בכלל בכל ענייני צניעות שנשתדל לפחות לגעת בעקרונות היסודיים של הנושאים האלו, אמרתי בעיקר בסימן ע"ה. ברוך השם בהמשך.